לפעמים יש תחושה שלא משנה מה קורה, זה לא טוב לשוק הנדלן הישראלי.
הכל נדלן. התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדלנית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים, באמצעות השקעות נדלן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות.
הערב אנחנו הולכים לדבר על שוק הנדלן בישראל, קצת נתונים על הקיפאון שהשוק עובר כרגע, לאן פניו של השוק. נשמע מה דעתו של פרופסור נוריאל רוביני, אחד היחידים שחזה את המשבר, משבר הסאפריים, המשבר הגדול ב-2008, אחד היחידים שחזה אותו מראש. נראה מה הוא חושב אחרי רעיון שפורסם בימים האחרונים, רעיון שלו על שוק הנדלן בישראל, על מצב המשק בישראל, לאן, מה הולך להיות בשנת 2023 ואולי אפילו קצת קדימה בישראל. ובכלל, נראה אולי מה אנחנו צריכים ללמוד מהסיטואציה המיוחדת ששוק הנדלן הישראלי חווה כרגע. אבל אני רוצה לפתוח באיזושהי תחושה שאולי גם עברה לכם אולי גם לכם עברה בראש ואיזושהי מחשבה. לפעמים יש תחושה שלא משנה מה קורה, זה לא טוב לשוק הנדלן הישראלי. יש ריבית אפסית, תקופה של סגסוג כלכלי, המחירים בשוק הנדלן מטפסים בגלל אותה ריבית אפסית ובגלל אותו מצב כלכלי טוב, אבל אז נהיה משבר, כי היכולת הכלכלית של אנשים נשחקת, ואז יש משבר דיור, כי פשוט יקר מדי לרכוש נכסים. כלומר, במצב טוב כלכלי, המחירים עולים, אבל אנשים לא מרוויחים מספיק, העון העצמי לדירה נהיה גבוה מדי. ואם המצב הכלכלי לא טוב, אם יש מיתון, אם יש משברים, אם הריבית עולה ונהיה יקר לעשות עסקאות, ויזמים צריכים לחשוב הרבה יותר טוב וכולי, אז אנחנו רואים בתקופות כאלה שצד ההיצע, אנחנו רואים שצד ההיצע נפגע משמעותית, ואז אנחנו רואים שנהיה משבר בשוק הדיור, כי פשוט לא בונים מספיק. ואם זה משבר עמוק בכלכלה, אז בכלל אנחנו רואים גופים כמו קבלנים, יזמים וכולי, שמפטרים עובדים, ואז בכלל הפגיעה בצד ההיצע היא לא משהו נקודתי ורגעי וקטן, אלא זה הופך להיות משהו עמוק שיכול להשפיע על הרבה מאוד שנים קדימה. ממש כאילו לא משנה מה קורה, זה לא טוב למחירים בישראל. ואם אנחנו מסתכלים רגע, מה קורה עכשיו בשוק? איפה שוק הנדלן עומד? השנת 2023 יצא לדרך, יש ממשלה חדשה, יש מיתון עולמי, וריבית שכנראה תמשיך לעלות בתקופה הקרובה, וכרגע בשטח יש סוג של קיפאון. העיר תל אביב, אחת הערים המרכזיות מבחינת כמות עסקאות הנדלן, נמצאת בשפל תקדימי של 20 שנה. ב-20 שנה האחרונות לא היה כמות כל כך נמוכה של עסקאות נדלן. וזה קורה אחרי שבחודשים האחרונים ראינו כבר ירידה של 60% בערך בכמות העסקאות מהתקופה המקבילה לפני שנה. בוא נוסיף עוד קצת נתונים מהתקופה האחרונה. העון העצמי היום, הממוצע לדירה ממוצעת בישראל, כבר עומד על כמיליון שקלים. תבינו כמה צריך לחסוך בכלל כדי לבוא לרכישת נדלן הראשונה שלכם. ומה קורה להיקף המשכנתאות? היקף המשכנתאות נמצא בירידה מתמדת כבר למעלה מרבעון, היינו לפני כחודשיים בערך ב-6 מיליארד שקל בחודש, היום אנחנו סביב 4 מיליארד, ולא מן הנמנע, זה כבר לא מן הנמנע שנראה תיקונים בשוק בתקופה הקרובה, אמנם אחרי תקופה של 12 חודשים שבהם אנחנו חווים עליות של כ-20%, אבל זה כבר לא מן הנמנע שיש שווקים שבהם נראה תיקונים במחירים, ותוסיפו לזה את הדיווחים שמתקבלים מהשטח על משרדי מחירות של יזמים וקבלנים יד ראשונה, כלומר אלה שמוכרים את הנכסים החדשים שנבנים, שפשוט נמצאים בקיפאון מתמיד. נכון, זה קורה אחרי שנה, מאוד שנה וחפילו של סיכסור ורמות ביקושים היסטוריים, מבחינת צי גבוה כמובן, וזה קורה אחרי שרובם מכרו המון נכסים, הרבה יותר מבדרך כלל מבחינת השלבים שבהם הם נמצאים, אבל, הקיפאון הזה, אם הוא ימשיך ככה עוד הרבה זמן, הוא יגרום למי שחייב למכור, לאותם יזמים שלקחו, רכשו קרקעות בטח באזור המרכז עם מימון, אותם יזמים שרכשו קרקעות באזור המרכז עם מימון, וזה כבר התחיל לשבת להם כאן, כי הריבית עולה והמימון יהיה גבוה יותר, ואותם יזמים שצריכים למכור את מה שנקרא נכסים פריסל, את אותם דירות ראשונות כדי לקבל מימון מהבנק, כל אלו שבאמת יהיו חייבים למכור, וזה דרך אגב נכון גם ליד שנייה, מי שרכש קנה כבר נכס אחר, מי שצריך את הכסף בשביל איזשהו מאורע שהוא נקודתי והוא חייב למכור, הם כבר כנראה, כנראה יצטרכו להתפשר, כי מי שחייב למכור בתקופות כאלה, בתקופות שבהם הכוח בשוק הופך להיות מכוח, משוק של מוכרים לשוק של קונים, אם עד לפני כמה חודשים, הקונים היו צריכים להזדרז, לחשוב מהר, לרדוף אחרי המוכרים, להילחם על כל עסקה, להציע לפעמים יותר גבוה מהמחיר המבוקש, כי הם יודעים שזה פורסם במחיר טוב, אז אנחנו לא נמצאים פה. חבר'ה, אנחנו לא נמצאים, זה לא התקופה, וזה לא מה שיקרה כנראה בשנה הקרובה. הכוח הופך להיות של הקונים, זה מאפשר לרכוש רכישות טובות יותר, זה מאפשר לנהל מסע ומתן ארוך יותר, ולעשות יותר כסף ברכישה. אבל בשורה התחתונה, כרגע יש כיפאון, ומי שחייב למכור, צריך להתפשר. אני שוב אחדד ואדגיש, שחשוב לזכור שזה קורה אחרי עליות מאוד קיצוניות, כלומר, גם אם תהיה ירידה של 10% במחירי הנדלן, בסדר? מה שבישראל כנראה תרחיש מאוד די קיצוני, זה עדיין ישאיר את רוב הרוכשים ברווח, רק מהשנה האחרונה, ואת רוב הקבלנים ברווח, כלומר גם אם הם יצטרכו להתפשר, עדיין יש להם מרווח מאוד מאוד גדול, כי באמת היה פה חגיגה של טירוף, שוק לא בריא דרך אגב לאף אחד, זה מצב שוק לא בריא, מה שקרה פה בשנתיים האחרונות, ובכלל בתקופה האחרונה של השנים האחרונות, וזה קורה בשווקים שבהם ההיצע היה נמוך מהביקוש, פלוס ריבית אפסית, פלוס איזשהו טירוף שהעולם הולך לעבור ממנו גמילה של בגלל הריבית האפסית שהייתה. אז, שאלת מיליון הדולר היא לאיפה הדברים הולכים מפה? מה הולך להיות בשוק הנדלן ב-2023 ואולי טיפה קדימה? לפני שאנחנו מנסים לענות על זה, בואו נוסיף עוד איזשהו גורם מעניין, והיא הממשלה. הממשלה משפיעה מאוד על שוק הנדלן. הדבר הראשון ששווה התייחסות אולי זה תוכנית הדגל של השנים האחרונות, מחיר למשתכן, ומה שנקרא אותה הגברת בשינוי אדרת, התוכנית הנוכחית, דירה בהנחה. נתחיל מזה שהתערבות ממשלתית, סובסידיות וכל התערבות שהממשלה עושה באיזשהו שוק, משנה את מה שכולנו למדנו בבית ספר או בתואר, שהמחיר של מוצר נקבע במפגש בין ההיצע לביקוש. יש לפעמים גורמים או דברים שיכולים להשפיע או לטווח קצר או בכלל, על שווקים מסוימים או על מוצרים מסוימים. עכשיו, כולנו מכירים את מחיר למשתכן ודירה בהנחה, שהמטרה שלהם הייתה מטרה טובה, לגרום לזוגות הצעירים שהתרחקו, בטח בדור שלי, מהיכולת לרכוש נכס למגורים או להשקעה, לא משנה, סבא וסבתא שלי היו צריכים 80 משכורות כדי לרכוש דירה, אנחנו צריכים כבר מעל 200. אז באה הממשלה ואמרה, חבר'ה, המצב הזה, בא העם ואמר, המצב הזה לא יכול להתמשך, ובאה הממשלות ואמרו, אוקיי, איך אנחנו עוזרים נקודתית למי שצריך את זה, או עושים איזשהו פלסטר, כי לפגוע בצד ההיצע בצורה, או לשפר את צד ההיצע בצורה משמעותית, הם לא רוצים, כי הם נהנים מהכסף שוק הנדלן מכניס, אבל הם רצו לגרום לזוגות צעירים שאלה מיותר יכולת לרכוש דירה, אבל הרבה פעמים אנשים לא שמים לב, אבל התוכניות האלה כשלעצמו יוצרות ביקושים גדולים. אם אנשים מקבלים מחיר מסובסד, סיכוי גבוה יותר שירכשו את אותו מוצר, מאם לא היו מקבלים את אותה סובסידיה. גם אם הם לא חשבו לרכוש, המחיר למשתכן ודירה בהנחה יצרו המון אנשים שרכשו נכס מבלי שהם תכננו לעשות את זה. והכי גרוע, באזורים שהם בכלל לא רוצים לגור בהם, והם הפכו, המדינה הפכה אותם למשקיעים בעל כורחם. לדעתי, התוכניות האלה יוצרות דווקא הפוך ממה שהן צריכות לדאוג. במקום להוריד את מחירי הנדלן, הן גורמות לצד הביקוש להיות עוד יותר גבוה, ועוד יותר חם, והן גם יצרו איזושהי בעיה יותר שורשית, שהקבלנים בעצם בכל היזמים, בכל פרויקט שיש בו גם מחיר למשתכן וגם שוק חופשי, הם כבר מראש היה להם את אותם קונים שזכו באותם תוכניות, ככמות קונים שהיא חייבת להשתמש ולמכור, ואז בעצם זה אפילו דחף אותם עוד יותר לעלות מחירים בנכסים שנמכרים לשוק החופשי. זה יצר מצב קצת אבסורדי, קצת אבסורדי שתדלק את הביקושים, ואני לא בטוח שעשה טוב למעט אותם יחידי סגולה שזכו בהגרלות האלה. ואולי כדאי להוסיף רק עוד כמה מילים על הריבית. הריבית הנוכחית, הריבית שעולה, הגמילה שהעולם הולך לחוות בשנה, שנתיים הקרובות, מאותה ריבית אפסית שכולנו התרגלנו אליה כבר למעלה מעשור, והתמכרנו אליה, וכולם מחכים, יש איזה שמיין ציפייה, הייתי אומר אפילו ממש, בוא נגיד ככה, טוב, כולם מחכים שהריבית תרסק את מחירי הנדלן, ואם תסתכלו היסטורית על שוק הנדלן בפרט, ובכלל שווקים בעולם גם, אנחנו לא נמצאים בתקופת ריבית כל כך גבוהה. המצב הנוכחי, רוב שנות המדינה דרך אגב, ברוב שנות מדינת ישראל, הריבית הייתה כמו המצב הנוכחי, הוא גבוה יותר מעכשיו. ושוק הנדלן עדיין עלה, ואנשים עשו עסקאות טובות גם בתקופות כאלה, ויזמים עשו עסקאות בתקופות כאלה. בעצם בישראל יש תקופה אחת, שבה מחירי הנדלן ירדו. התקופה הזאת היא קרתה אחרי שאריק שרון קיבל את ה... את ה... אריק שרון, זכרון לברכה, קיבל את, את אחד הטייטלים שלו, הבולדוזר, שהוא בא ובתקופה מאוד קצרה הציף את הפריפריה בבנייה לטובת אותם עולים חדשים שהגיעו מברית המועצות. ובגלל זה הוא קרא לה, הוא, שהוא היה שר השיכון, זה כך הוא זכה לכינוי שלו, הבולדוזר. הוא הציף את המדינה... בבנייה, וכשהעלייה שלהם נפסקה בבת אחת, לעומת הציפייה שהייתה, לכמות שהייתה אמורה להגיע, זה גרם לירידה. כי ההיצע היה גבוה מהביקוש, כמו בכל מוצר, בסדר? וזאת התקופה היחידה, לא תקופה שבה ריביות עלו, וכמעט היחידה, או בוא נקרא היחידה המשמעותית, המחירים באמת ירדו בתקופת זמן אחת, שההיצע היה גבוה מהביקוש. ועכשיו... עכשיו המצב סופר בעייתי, סופר בעייתי, כי הנתונים מעידים מצד אחד על כיפאון, מצד שני על מחירים שעדיין עולים, בסדר? שזה יכול להיות שזה ישתנה, אבל בחודשים האחרונים אנחנו רואים ירידה בקצב התחלות הבנייה, וזה מבשר רעות. לדעתי זה רק יחמיר בגלל המצב הכלכלי והמיתון שהעולם חווה, וזה יגרום... גורם ליזמים וגורם לקונים לשבת על הגדר, ושקונים יושבים על הגדר אז גם יזמים יושבים על הגדר, ותמיד תמיד תקופות עם בעיות כלכליות גורמות ליזמים לשבת על הגדר, וזה בדיוק הפוך ממה שהיינו רוצים. אנחנו רוצים לראות את צד ההיצע ממשיך ועולה בקצב גדול יותר אפילו ממה שהצלחנו בשנה האחרונה להגיע לשיא, אבל לצערי החודשים האחרונים מבשרים רעות. לסיכום, האם המצב הכלכלי הנוכחי, אותה אינפלציה, אותה ריבית עולה, אותו מיתון עולמי, האם הוא שינה את זה שאנשים צריכים קורת גג? האם הוא שינה את הבעיה השורשית בפער בין ההיצע לביקוש, על פי כל המחקרים שתחפשו, ועל פי כל הדוחות שפורסמו, לא משנה אם הם דוחות מצד יזמים וקבלנים, או דוחות מצד פרופסורים, או מצד עמותות כמו ארגון צפוף, כולם אמרו לפני הקורונה, במהלך הקורונה, וגם עכשיו שההיצע נמוך מהביקוש. אז האם המצב הכלכלי המיוחד שאנחנו חווים באמת משנה את הבעיה השורשית של ההיצע והביקוש? לא. לא. נכון, לפעמים בדווח הקצר יש כוחות שמשפיעים על מוצר יותר מההיצע והביקוש, אבל זה לא יכול להחזיק לטווח הארוך. זה כנראה לא יכול להחזיק מים. ואם מסתכלים רגע על הממשלה החדשה, אנחנו לא רואים שום תוכנית גג, שום תוכניות ממשלתית עמוקה, משהו אמיתי, למעט איזה שהם דיבורים על תוכניות קטנות למגזרים ספציפיים. והפחד הוא שהממשלה לא באמת רוצה להוריד את מחירי הנדלן, כי זה מכניס מיליארדי שקלים לקופת המדינה. ומה הפתרון? אם בינתיים אנחנו רואים רק כבר את זה שמבטלים את המס על מוצרים חד פעמיים. וזה כבר מקטין את ההכנסות של המדינה. זאת אומרת שבסוף, גם אם יקטינו את זה איכשהו, יצטרכו להביא את הכסף, וקטר הנדלן הוא אחד מהמנועי צמיחה הכי גדולים של המדינה. לסיום, זה לקראת סיום. השבוע פורסם רעיון של פרופסור נוריאל רוביני. זה מי שחזה, אחד היחידים שחזה את המשבר הגדול, משבר הסאב-פריים ב-2008, ומי שנחשב שדעתו הכלכלית והיכולת חיזוי שלו הם מהגבוהות שיש. הוא הביע את דעתו על המצב הכלכלי בישראל, על מחירי הדיור, והוא באמת נגע בדי הרבה דברים, ואני לקחתי משם ארבעה דברים מרכזיים שלדעתי שווה להתייחס אליהם. הדבר הראשון הוא הציפייה שלו שבשנת 2023 שווקי המניות ימשיכו לספק תוצאות רעות, והוא צופה ירידות חדות בשווקים, המשך ירידות חדות. כולנו יודעים ששוק המניות יורד, אז אנשים משקיעים בסוף רוצים שהכסף שלהם ילך לחוף מבטחים, ותמיד הנדלן נחשב, וזה לדעתו ששוק המניות ירד, לדעתי זה יביא עוד כסף לעולם הנדלן. הדבר השני שפרופסור נוריאל ציין, עכשיו נכון, הוא די פסימי לגבי המון דברים, אבל דווקא שהוא מדבר על ישראל, הוא חושב שישראל תצליח לחמוק מהמיתון שיהיה ושכבר קורה באירופה ובעולם, והוא צופה שישראל תהיה אומנם ירידה בפעילות הכלכלית, אבל לא מיתון עמוק, וזה זה גם, ובעוד נתונים שהוא הוסיף דרך אגב על ההייטק ועל על ההבטלה ועל דעתו שהמשכורות ימשיכו לעלות, ושאני מסתכל על זה, לי זה אומר שכדי ששוק הנדלן ירד, אז גם יכולת הרכישה צריכה להיפגע משמעותית, ואני לא בטוח שאנחנו הולכים לשם גם בשנת 2023. שוב, צריך לקחת בחשבון כמובן את הריבית שעלתה. אז הדבר השני, זה שישראל תצליח לחמוק מהמיתון בניגוד להרבה מקומות אחרים בעולם. הדבר השלישי שהוא צופה, זה שהריבית בישראל תגיע לכ-4% ותרד רק אחרי שהאינפלציה תתייצב, ולדעתו אנחנו לא נראה את זה בחצי שנה הראשונה של 23. שלי זה אומר כמה חשוב, להיות זהירים, להיות מתונים באיך אנחנו מממנים עסקאות, ולהפסיק עם סיסמאות של 100% מימון, או בעצם לקחת מינופים כפולים ומופעים משולשים, ותקופה שבאמת אנחנו צריכים להיגמל ממנה, ולהיות עם הרבה יותר רגליים על הקרקע, לדעת שהשקעה בנדלן זה דרך מאוד מאוד טובה, קודם כל לשמר את הכסף שהערך שלו לא ייפגע, וכמובן גם להרוויח, בטח מעליות ערך בטווח הארוך, אבל גם מהצועה השוטפת, פשוט אנחנו צריכים לתת יותר מקום לעון העצמי שלנו. אז הדבר השלישי שהוא צופה, זה שהריבית תגיע לכ-4%, וכולנו צריכים לדעת איך לפרש את זה ואיך להתייחס לזה. והדבר האחרון, זה דעתו על שוק הנדלן. הוא אומר שהמחירים בישראל טיפסו בגלל שלא בנו מספיק. בהתאם לזה שישראל היא אחת המדינות שגודל האוכלוסייה בגדל בצורה מאוד מאוד מהירה, וזה גם הצפי להמשך, ובכלל יש פה כלכלה חזקה, ואוכלוסייה שהיא לא נתמכת על המדינה, אלא אוכלוסייה מייצרת, ולכן גם הכסף פה הוא גדול, אבל הוא כן רואה מצב שהריבית שעולה כבר גורמת, או תגרום לכיפאון שכבר קורה, ואולי אפילו ירידות מחירים, ואני חושב שזה לא מן הנמנע שהדבר הזה באמת יקרה, זה בטוח לא, כנראה שזה לא יפצה אפילו על מה שאנשים הרוויחו בשנה האחרונה, זה יהיה נקודתי ולפרקי זמן קצרים, וזה בעיקר ישפיע על מי שחייב להתפשר לפרקי זמן קצרים, שבהם הכוח עובר לקונים. ושאני מחבר את הדברים שלו, ואת הסיטואציה הנוכחית, ואת הנתונים, עם עולם הנדלן והמצב של המשק הישראלי, לדעתי, הכסף שימשיך לצאת משוק ההון ויעבור לנדלן, על ידי הרבה מאוד משקיעים שמחפשים איפה לשים את הכסף שלהם, רק ילך ויגדל ב-2023. השוק בתקופות חוסר ודאות, בתקופות של משברים, הופך להיות שוק הנדלן, הופך להיות שוק של רוכשים, ומי שיעשה עסקאות טובות בתקופות כאלה, ירכוש נכון, יממן נכון, בגלל הכוח שעובר להיות אצל הקונה, מי שיעשה עסקאות טובות בתקופות כאלה, ייהנה בטווח הבינוני והארוך מרווחים יפים. אני צופה שבהתאם לזה שגודל האוכלוסייה בטווח הבינוני והארוך תמשיך לגדול, וקצב הבנייה שלדעתי לא ידביק את הפער הזה, אנחנו נמשיך לראות עליות מחירים בטווח הבינוני והארוך, ולכן זאת שנה, השנה הקרובה היא הזדמנות שלכם, לדעתי, לרכוש נכסים מתחת למחיר שוק, שוב, צריך לעשות את זה בצורה חכמה, להשקיע מחשבה עמוקה במימון, ואיך אנחנו מממנים את העסקה תוך כדי הסתכלות על הריבית שתמשיך לעלות, להשתמש בכלל האצבע שאנחנו מדברים עליו הרבה, שהסחירות, הצועה השוטפת תהיה גבוהה מעלות המימון, או לפחות תחזיר אותה, כלומר תקופה קרובה, אנחנו צריכים לתת יותר מקום לעון העצמי שלנו, בסדר, אם פעם כל הזמן שמעתם בכל מקום, תגיע למקסימום מימון, ומינימום עון עצמי, זה לא המצב, צריך להיות הרבה יותר זהירים, הרבה יותר חכמים, וכמובן, רכישה יותר אחראית, ובטח לקחת מימון בצורה אחראית, בלי סיסמאות, לא עון עצמי, תשתמשו בתקופות כאלה, לייצר עסקאות טובות, אין הרבה הזדמנויות כאלה במהלך חיינו, משברים קורים אחת לעשור, אחת לתקופה ארוכה, והם מייצרות, הם מייצרים הזדמנויות ששווה לנצל אותם, פשוט צריך לעשות את זה בצורה חכמה יותר, בצורה מושכלת יותר. תודה רבה לכולם, אנחנו ניפגש פה ביום שלישי, שבוע הבא ב8:30, זהו, לילה טוב.
נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות נדל"ן, ובאינסטגרם, BNC קו תחתון אינבסטמנט. להתראות בפרק הבא.